שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף קופי במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום נתחיל את השיעור ברבע התחתון של עמוד הקודם ונלמד עד השורה השלישית בקופה ועמוד א'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים נפרדים לגמרי. בחצי הראשון נמשיך לדבר על הרחקות של בשר וחלב. בחצי השני נעבור לנושא שמובא כאן רק בדרך אגב, וזה מים אחרונים, ואגב זה נראה גם אגדתא מאוד ארוכה כמעט לאורך כל עמוד ב'. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה כאמור הרחקות מדרבנן בין בשר לחלב. אתמול דיברנו על גזירת שולחן, שזה אומר ששני אנשים לא יאכלו על אותו שולחן בשר וחלב. היום נדבר על גזירות שיש על אותו אדם עצמו כשהוא אוכל בשר או חלב, ההפרדה שהוא צריך לעשות לפני שהוא אוכל את השני. לגבי זה, מה שהכי מפורסם היום זה המתנה של כמה שעות בין אכילת בשר לחלב. היום נראה את המקור לזה ולפני זה נראה עוד כמה גזירות. עכשיו את הנושא הזה נחלק לשתי סוגיות. בסוגיה הראשונה נדבר על הגזרה של קינוח והנחה. בסוגיה השנייה נדבר על הגזרה יותר מפורסמת, וזה המתנה של מספר שעות בין האכילה של בשר לאכילה של חלב. עכשיו תוך כדי הלימוד נתייחס לסוגיות כמנותקות לגמרי, כלומר לא נתייחס לעניין של השעות כשנלמד את הסוגיה הראשונה. בסוף שתי הסוגיות נאמר כמה מילים על היחס בין שתי הסוגיות. אז הנושא של הסוגיה הראשונה זה גזרה של קינוח והדחה. קינוח הכוונה היא לנקות את הפה, הדחה הכוונה היא לשטוף את הידיים, והגזרה היא, ואנחנו לומדים את זה לפי הרמב"ן שזה לא משנה מה הסדר, הגזרה היא שבין בשר לגבינה או בין גבינה לבשר צריך לנקות את הפה ואת הידיים, קינוח והדחה. זאת הגזרה, נשים לב שבגמרא עצמה היא לא כתובה במפורש, מה שכן כתוב זה שאגרא, שהוא היה חמיב של רבי אבא, הוא הביא ברייתא ששם כתוב שבאופך חלב אין את הגזרה, ומכאן אפשר לדייק שבבשר וחלב יש את הגזרה. עוד פעם הגזרה, קינוח והדחה. אז זאת הגזרה, ועכשיו על זה נראה שני דיונים, דיון אחד על הניקיון של הידיים, דיון שני על הניקיון של הפה. אז לגבי הידיים, הגמרא מקשה מזה על רב יצחק ברד הרב משרשיה, שכשהביאו לפניו גבינה ואחרי זה בשר, הוא לא הקפיד לנקות את הידיים, איך זה מסתדר עם הברייתא של אגרא? אז הוא הסביר שהברייתא מדברת בלילה כשהוא לא יכול לראות אם הידיים נקיות, אבל עכשיו שזה יום, אין בעיה, פשוט נסתכל בידיים ונראה שהם נקיות. הפוסקים הוסיפו שגם בלילה, אם יש איזשהו מקור אור חזק, אז גם כן אפשר להסתכל בידיים. אז זה הדיון לגבי הידיים, ועכשיו שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, הדיון לגבי ניקוי הפה. איך מנקים את הפה? אז בברייתא של אגרא היה כתוב לקנח, אבל עכשיו נראה שלכאורה זה מחלוקת. בית שמאי אומרים שבאמת מקנח, ורבי זירא מסביר שהכוונה היא שיוכל איזה לחם וזה מנקה את הפה, אבל בית הלל אומרים מדיח, כלומר שישטוף את הפה עם מים. עוד פעם, בית שמאי אומרים מקנח, בית הלל אומרים מדיח. עכשיו אמרנו שזה רק לכאורה מחלוקת, כי עכשיו הגמרא תדחה ותאמר שבאמת אין כאן מחלוקת ושניהם מסכימים שצריך את שניהם. למה? כי מצד אחד לא יכול להיות שבית הלל אמרו שצריך רק הדחה ולא קינוח, כי אז כשרבי זירא הסביר מה זה קינוח, שזה לאכול לחם, יוצא שהוא הסביר הדעת בית שמאי, ומשמע שהוא סובר כמותו, אז לא סביר שהוא סובר כבית שמאי ולא כבית הלל. אלא מה נאמר? שכשבית הלל אמרו הדחה, הם לא התכוונו רק הדחה, אלא גם קינוח וגם הדחה, ואז יוצא שרבי זירא הסביר גם את בית הלל. זה מצד אחד שבית הלל אומרים את שניהם. מצד שני, גם בית שמאי חייבים לומר את שניהם, כי אם נאמר שלפי בית הלל זה גם הדחה וגם קינוח, ולפי בית שמאי זה רק קינוח, יוצא שבית הלל מחמירים מבית שמאי, ואז היה צריך להזכיר את זה במסכת עדויות, שגם זה מחומרי בית הלל. אלא כאמור, אומרת הגמרא, שבאמת אין כאן מחלוקת, וגם בית הלל וגם בית שמאי מסכימים שצריך את שניהם, גם הדחה וגם קינוח. עכשיו רק בסוגריים, במילה גופה, בערך ברבע עליון של עמוד א', הגמרא נכנסת לשאלה איך בדיוק מקנחים. אז כאמור, רבי זירא אמר שזה בלחם. הגמרא מסבירה שזה לא כל לחם, אלא זה דווקא חיטים, ודווקא כשזה קר, ודווקא כשזה רך ולא קשה. זה הסבר בדעת רבי זירא, אבל הגמרא עצמה אומרת, והלכתה שבאמת זה לאו דווקא לחם, אלא כל מאכל, חוץ ממאכלים שהם רכים מדי, כמו קמח, תמרים וירקות, שזה לא מנקה, ולכן בזה אי אפשר לנקות. עד כאן הסוגיה הראשונה בנושא הזה, דיברנו על גזירת קינוח והדחה. לגבי הדחת הידיים ראינו שזה דווקא בלילה וביום לא צריך. לגבי הפה ראינו שלכאורה יש מחלוקת, אבל המסקנה אין שצריך גם קינוח וגם הדחה. לגבי מה זה קינוח, לפי רבי זירא דווקא בלחם בתנאים מסוימים, לפי הגמרא זה יכול להיות כמעט בכל מאכל, אלא אם כן זה באמת רך מאוד. עד כאן כאמור הסוגיה הראשונה בגזרות בין בשר לחלב ולהפך. נשים לב שבסוגיה הזאת היו לנו כמה ברייתות, גם הברייתה של אגרא וגם בית הלל ובית שמאי, ולפי מה שיוצא לכאורה בינתיים מהסוגיה הזאת, הדבר היחיד שצריך לעשות בין בשר לחלב ולהפך זה לשטוף טוב את הידיים ואת הפה. עכשיו לעומת זאת בערך בשליש העליון של עמוד א', בסוגיה השנייה שבה נראה רק אמוראים, אנחנו פוגשים את הגזרה יותר רחבה, וזה המתנה של זמן בין אכילת בשר לגבינה. עכשיו, מי שאומר את הגזרה הזאת בפעם הראשונה כאן זה רב חיסדא, הוא אומר את המשפט הבא, אכל בשר אסור בגבינה, אכל גבינה מותר בבשר. עוד פעם, אכל בשר אסור בגבינה, מן הסתם הכוונה היא לא לעולם, אלא לאיזשהו זמן, אכל גבינה מותר בבשר, כלומר מותר מיד. זה מה שאומר רב חיסדא, מכאן המקור שצריך להמתין בבשר לגבינה, ועכשיו על הגזרה הזאת נראה שלושה דיונים קצרים. דיון ראשון שבגמרא זה מובא עוד לפני רב חיסדא, זה ששאלו את רבי יוחנן כמה זמן צריך להמתין, והוא אמר שלא צריך. והווה מן הבינו שהוא מדבר בין בשר לגבינה, ואמרו זה לא יכול להיות, הרי רב חיסדא אמר שכן צריך להמתין, לכן ענו שהוא לא התכוון בין בשר לגבינה, אלא בין גבינה לבשר. זה דיון ראשון. דיון שני, כרגע נשים בצד לרגע ונקפוץ לדיון השלישי. הדיון השלישי זה כמה זמן צריך להמתין. אז הגמרא מביאה כאן שני זמנים. אבא של מרוק והיה שומר יום שלם, כלומר לא היה אוכל עד למחרת. מרוק ועצמו אומר שהוא ביחס לאביו הוא כמו חומץ בן יין, כלומר יש איזושהי ירידת הדורות כאן והוא מקפיד פחות. כמה הוא היה ממתין? הוא אומר שהוא ממתין מארוחה לארוחה. אז עוד פעם ראינו פה שני זמנים, או שממתינים ליום למחרת, או שמספיק לחכות לארוחה הבאה. זה הדיון השלישי, זה הביא אותנו למילים אמר שמואל כמעט בשליש התחתון של עמוד א', עכשיו נחזור כמה שורות אחורה ונראה את הדיון השני. את הדיון השני השארנו לסוף כי יש מחלוקת בראשונים מה היחס בינו לבין הנושא של המתנת זמן. נראה קודם מה כתוב, אחרי זה נזכיר את המחלוקת בראשונים. רב אחא בר יוסף שאל האם יש משמעות לבשר שנשאר קצת בין השיניים, כלומר האם גם עליו צריך להקפיד לא לאכול גבינה כשיש בשר בשיניים, וענה לו רב חיסדא שכן יש משמעות, זה עדיין נחשב בשר, הוא לומד את זה והבשר עודנו בין שיניהם. זה מה שכתוב. עכשיו מה הקשר בין זה להמתנה של הזמן? אז זה מביא אותנו לשאלה מה בעצם הסברה של המתנה של הזמן. הרמב״ם אומר שזה בגלל שנשארים שריות בין השיניים, ואחרי כמה זמן השריות נעלמים, ואז יוצא שמה שרב חיסדא אמר לגבי השיניים זה בעצם הסיבה להגזרה של המתנה של הזמן, לחכות שלא יהיו שריות. רש"י לעומת זאת אומר שהמתנה של הזמן זה לא בגלל השיניים אלא בגלל שנשאר טעם בפה, ואז יוצא שאין קשר בין הגזרות. גזרה אחת זה להמתין זמן, גזרה שנייה גם אם המתנת את הזמן, אם עדיין יש לך שריות בשיניים צריך לנקות אותם לפני שאתה אוכל גבינה. וזה סיימנו את שתי הסוגיות עם הגזרות של אדם שאוכל בשר וגבינה, או גבינה ובשר, מה צריך לעשות באמצע. נזכיר שבסוגיה הראשונה ראינו שצריך לקנח ולהדיח, בסוגיה השנייה ראינו שצריך להמתין זמן. עכשיו, מה היחס בין שתי הסוגיות? אז זאת כמובן שאלה שעולה הרבה בראשונים ויש כמה מחלוקות. אנחנו כאן מקודם רמזנו שלכאורה מפשט הסוגיה עולה שיש הבדל בין התקופות, כלומר בהתחלה בתקופת התנאים היה רק את הגזרה של הדחה וכינוח, אחר כך באמוראים תקנו גם את הגזרה של ההמתנה. ראשונים החלוקה הזאת לא עולה, אלא למשל אומר הרמב"ן שבאמת גם בסוגיה הראשונה הנחה היא שצריך לחכות זמן בין בשר לחלב, ושבאמת מדובר בשתי גזרות נפרדות וצריך את שתיהם, כלומר גם צריך לחכות בין בשר לחלב ובשניהם צריך גם לנקות את הידיים ואת הפה. אמנם נכון שמן הסתם אחרי 6 שעות הידיים והפה כבר נקיים, אבל בכל זאת אם הם לא אז צריך להקפיד. זאת הערה אחת. הערה שנייה, כשלמדנו את הסוגיה הראשונה הנחנו שאת הכינוח והדחה צריך לעשות בשני הכיוונים, כלומר גם בין בשר לגבינה וגם גם בין גבינה לבשר. בסוגיה השנייה לעומת זאת זה רק בין בשר לגבינה. התוספות לעומת זאת מאחדים יותר את שתי הסוגיות ואומרים שגם בסוגיה הראשונה אנחנו מחמירים יותר בין בשר לגבינה מאשר בין גבינה לבשר. והערה האחרונה לסיום, איך מהסוגיה שלנו הגענו למספרים של שעה אחת, שלוש שעות, שש שעות של המתנה בין בשר לחלב? אז המפרשים מסבירים שכיוון שמרוק באמר שהוא שמר בין סעודה לסעודה, והנחה היא שאכלו אז שתי סעודות ואכלו את הסעודה הראשונה בערך באמצע היום, אז יוצא בערך שש שעות בין בשר לחלב, כשיש כאן הדגשה על המילה בערך, כי די ברור בסוגיה שלא היה מספר שעות מדויק שצריך להמתין, אמנם יש איזושהי מעלה בלהחמיר כמו שמרוק בה שהוא המתין פחות מאביב, הוא ראה בזה איזשהו חיסרון. בכל אופן, כיוון שאין מספר שעות מדויק, ומפשט הגמרא אולי עולה שמספיק לחכות שתגמור את אותה סעודה, ממילא מזה התפתחו כל מיני מנהגים כמו חמש וקצת, שלוש שעות ושעה. עד כאן עיקר החלק הראשון של הסוגיה. עכשיו רק בסוגריים, בשליש התחתון של עמוד א', כיוון שהזכרנו מקודם את מרוק בה שראה את עצמו כחומץ בן יין ביחס לאביו, הגמרא מביאה גם את שמואל שומר אותו דבר על עצמו, אבל לא לגבי עניין הלכתי, אלא לגבי ההתנהגות הכלכלית שלו, שאומר שמואל שמי שיש לו שדה כדאי שיסתובב שם פה ושם. הוא אומר שאביו היה בודק את השדה פעמיים ביום, והוא כאמור שהיה פחות ממנו היה בודק רק פעם אחת. למה זה כדאי? הוא אומר שמי שעושה את זה ימצא הסתירה, כלומר כביכול ימצא כסף. הכוונה כאן לא שהוא ממש ימצא כסף, אלא שהוא יחסוך כסף. איך הוא יחסוך? אז הגמרא מביאה שתי דוגמאות. אביי סייר בשדה ומצא גנבים שגונבים לו. רבאסי סייר בשדה ומצא אמת מים שנפגמה, ואז ככה הוא סתם אותה והציל את כל השדה מהצפה. עד כאן הסוגריים, בזה הגענו לנקודותיים שלוש שורות לפני השורות הרחבות בתחתית עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני לא קשור לדיני איסור והתר, הוא מובא כאן רק דרך אגב, כיוון שהזכרנו את הדחת הידיים בין בשר לגבינה ולהפך, אז הגמרא מביאה את הנושא של נטילת ידיים בתחילת הארוחה ובסוף הארוחה, כלומר מים ראשונים ואחרונים, ועוד רגע תוך כדי הסוגיה נביא ברייטה שעוסקת בזה, והברייטה גם מזכירה מושג של מים אמצעים, כלומר מים בין מנה למנה, וזה יתקשר לנו לנושא שלנו של שטיפת ידיים בין בשר לבין חלב, כמו שנראה עוד מעט. אז זה למה זה מובא כאן, עכשיו נתחיל את הסוגיה עצמה. אז כאמור הנושא זה מים ראשונים, כלומר נטילת ידיים לפני לחם, ומים אחרונים לפני ברכת המזון. לגבי זה נחלק את הסוגיה לארבעה שלבים, כשגם בתוך השלבים יהיה לנו חלוקה פנימית. השלב הראשון זה דברי רב אידי ברבין, שהוא אומר מים ראשונים מצווה, מצווה מדרבנה ניטול ידיים, מים אחרונים הם לא רק מצווה, אלא ממש חובה, שזה דרגה יותר גבוהה, בהמשך נראה שזה כי כאן מדובר ממש בסכנה. עכשיו על מה שהוא אמר שמים ראשונים הם רק מצווה ולא חובה, הגמרא מקשה מברייתא אחרת שמזכירה מים ראשונים, אחרונים ואמצעיים. לגבי אמצעיים, הברייתא אומרת שם רשות, כלומר אין שום חובה לשטוף ידיים בין מנה למנה, אבל כנראה שהיה איזשהו מנהג כזה, אחרת הברייתא לא הייתה מזכירה את זה. לגבי הראשונים והאחרונים, הברייתא אומרת שזה חובה, אז איך זה מסתדר עם רבידי שאמר שהראשונים הם רק מצווה ולא חובה? עונה הגמרא, גם הברייתא מסכימה שהם רק מצווה, היא רק כתבה חובה, כי באופן יחסי, ביחס לאמצעים שהם רק רשות, אז דבר שהוא מצווה זה כבר נחשב כמו חובה. אבל באמת יש פה הדרגה שהאמצעים הם רשות, הראשונים הם מצווה, והאחרונים רק הם ממש חובה. עד כאן שלב ראשון של הסוגיה. השלב השני זה שנעמיק באותה ברייתא שהזכרנו עכשיו, ונחלק את הברייתא לשלושה סעיפים, כששני הסעיפים הראשונים משווים בין מים ראשונים למים אחרונים. סעיף ראשון זה שהברייתא מדברת מעל מה נוטלים, כלומר לאן המים שאנחנו נוטלים צריכים ליפול. אומרת הברייתא, במים ראשונים הם יכולים ליפול גם לתוך כלי וגם לקרקע. במים אחרונים יש שתי גרסאות, גרסה ראשונה אומרת רק לכלי, גרסה שנייה אומרת לא לקרקע. מה נפקמינה בין שתי הגרסאות? הרי לפי שתיהם אסור על הקרקע. מסבירה הגמרא שהנפקמינה זה על גבי נסרים, שלפי הגרסה הראשונה שצריך דווקא לכלי אז לנסרים זה לא טוב, לפי הגרסה השנייה שהעיקר שזה לא יהיה על קרקע אז לנסרים זה כן טוב. עד כאן סעיף ראשון בברייתא לתוך מה נוטלים. סעיף שני זה השוואה לגבי החום של המים, שבמים ראשונים מותר גם חמים, באחרונים אסור חמים, כי במקום להוריד את הלכלוך הוא דווקא מעמיק אותו. על זה בא רב יצחק בר יוסף ומקביל את זה לגבי חום שהיה צוללת בו, ויש שתי גרסאות מה הוא אמר. גרסה ראשונה זה שהוא מגביל את היתר במים ראשונים, כלומר הוא אומר מותר חמים, אלא אם כן החום שהיה צוללת בו שאז כבר אסור. גרסה שנייה זה שהוא מגביל את האיסור במים אחרונים, הוא אומר מה שאסור זה דווקא כשזה חום שהיה צוללת בו, אבל פחות מזה מותר, ואילו במים ראשונים מותר אפילו חום שהיה צולדת בו. עד כאן סעיף שני. סעיף שלישי זה לגבי מים אמצעים, שזה בעצם הסיבה שבנו את כל הסוגיה הזאת. כאמור הברייתא אומרת שמים אמצעים רשות, אבל אומרת הגמרא זה נכון בין בשר לבשר או בין חלב לחלב, אבל בין בשר לחלב כמו שלמדנו בחלק הראשון של השיעור חייבים להדיח את הידיים. תראו תוספות מה יחס בין זה שלכאורה כאן משמע שמספיק לשטוף ידיים לבין מה שלמדנו בסוגיה השנייה בחלק הראשון שלא מספיק לשטוף ידיים אלא צריך לחכות לפחות לארוחה הבאה. זה היה הסעיף השלישי בברייתא, ועכשיו בשורה העשירית בעמוד ב' אנחנו עוברים לשלב השלישי של הסוגיה. בשלב השלישי רב יהודה בריידר רב חיה מסביר למה בכלל מים אחרונים חובה. הוא אומר שזה בגלל שמשתמשים במלח, ובמלח יש גם קצת מלח סדומית שמעורב בו. הבעיה אומר שזה נמצא באחוזים מאוד מאוד קטנים, ובכל זאת זה מאוד מזיק אם נוגעים מזה בעיניים, זה יכול לעבר, ולכן חכמים חיוו לשטוף קודם את הידיים, ורבשי מדגיש שזה בכלל לא קשור לאכילה, אלא אפילו אם הוא רק מדד מלח, גם אז יש לו חובה לשטוף את הידיים. זה היה השלב השלישי בסוגיה, סברה למים אחרונים. לפי הסברה הזאת מדובר במשהו מאוד מציאותי, לא איזה משהו מיסטי. לעומת זאת בשלב הרביעי נראה משהו קצת יותר מיסטי, וזה הסבר למה שאמרנו בהתחלה שלא נוטלים מים אחרונים על הקרקע. למה לא? אז הבעיה נותן סיבה מציאותית שזה בגלל הזוהמה, כי הרי המים אלו מנקים את הידיים אחרי הארוחה, ממילא יש במים לכלוך, ואם הם מצטברים על הקרקע אז יוצר זוהמה. לעומת זאת רבא נותן סיבה יותר מיסטית, הוא אומר שיש במים אלו רוח רעה, ולכן לא נוטלים על הקרקע בשביל שאנשים לא ילכו שהונחו על אותה רוח רעה. עד כאן ארבעת השלבים בסוגיה להיום לגבי מים אחרונים, בזה הגענו לשורה השנייה בשורות הרחבות בעמוד ב', ועכשיו מכאן ועד השורה השלישית בקובב עמוד א', כיוון שהזכרנו עכשיו דבר שהבאי נתן לו הסבר מציאותי ורבא תיקן ונתן לזה הסבר מיסטי, הגמרא מביאה עוד שבעה דברים שגם בהם הבאי נותן הסבר טבעי ורבא תיקן ונותן לזה הסבר מיסטי. עוד פעם, הדבר הראשון שראינו היה לגבי מים אחרונים, עכשיו נראה את הדבר השני וכן הלאה, בחלק מהדברים בסוגריים גם יהיו הערות אגב וכמה סיפורים. אז הדבר השני זה שלא לקחת משהו מהשולחן, למשל את המלח או משהו כזה, כשאתה רואה שמישהו שותה. למה לא? אז הבאי נתן איזה הסבר מציאותי שיכול להיות שהוא בדיוק רצה את המלח והוא יתעצבן ואז מעצבנות הוא יחנק. רבא נתן איזה הסבר מיסטי שזה יכול לגרום לרוח צרידה. מה הכוונה? יש מסבירים שזה מטמטם את המוח, רשי בפסחים אומר שזה מיגרנה, יש לזה עוד כמה פירושים. עכשיו בגמרא יש הגבלה והרחבה לדין הזה. ההגבלה היא זה דווקא כשזה דבר שזה נצרך לסעודה ושהוא מוציא את זה מחוץ ל-400 ושהוא גם לא מחזיר את זה. הרחבה היא שמסופר על מר ברבשי שהקפידו אפילו על מחטש קטן לתבלינים, שגם זה נקרא דבר שנצרך לסעודה. עד כאן הדבר השני. הדבר השלישי זה שחייבים לאסוף את פירורי הלחם אחרי הסעודה. למה? אז הבאי נותן הסבר מציאותי בגלל הניקיון, רבא נותן הסבר מיסטי שאם אחרי זה דורכים על הפירורים זה מביא לעניות. בסוגריים, הגמרא מביאה סיפור על אדם שהיה מקפיד על זה נורא, ואפילו כשהוא היה בדשא בטיול הוא היה עוקר את העשבים שמעליהם הוא אכל בשביל לאסוף את כל הפירורים ולזרוק לים, וכך שר העניות שמאוד רצה ללכוד אותו ולהפוך אותו לעני, לא הצליח להפוך אותו לעני. זה היה הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה שלא שותים מהקצף שיש בחלק העליון של הכוס. הבאי נתן איזה הסבר מציאותי שזה פשוט מאוס. רבא אמר שזה גורם לכל מיני נזקים. למה זה גורם? אז אם שותים את זה, זה גורם לחרסם. רשי מסביר שזה רירים שיוצאים מהחותם. אם נושבים על זה עם הפה בשביל להזיז את זה, זה גורם לנזקים בראש. ואם מזיזים הצידה עם הכפית, זה גורם לעניות. אלא הפתרון היחיד זה פשוט לערבב את זה בתוך המשקה עצמו. ואם בכל זאת הוא שותה, אז מה הפתרון? אז אם זה היה קצף ביין, אז הוא ישתה שחר. אם בשחר, ישתה מים. אם בשל מים, אין לזה תרופה. והגמרא אומרת שמי שעני כל כך שהוא שותה רק מים ולא יין ושחר, אז באמת הוא יהיה עוד יותר עני, כמו הפתגם, בתר עניה, אז לעני אותה. זה היה הדבר הרביעי. הדבר החמישי זה כשיש אגודה של ירקות קשורות, אז הוא לא יוציא מתוך האגודה ירק ויוכל, אלא יפתח את כל האגודה ואז ייקח. למה לא? אז הבאי נתן הסבר מציאותי שזה נראה כמו רעבתנות. רבא אמר שזה קשה לכשפים, כלומר שכשפים יוכלו לחול עליו, והגמרא באמת מספרת בסוגריים על הרב חיסטה ורבא ברונה שהיו מקפידים על זה, ולכן הכישוף של איזה מטרוניטה שעשתה שהאונייה שלהם לא תזוז לא היה כל כך חזק, והכישוף שלהם הצליח לנצח את שלה. הדבר השישי זה שלא אוכלים ירק שנפל לקרקע. הבאי כרגיל אומר שזה בגלל שזה מאוס, רבא אומר שזה גורם לריח הפה. הדבר השביעי זה לא לשבת מתחת למרזב. הבאי אומר הסבר מציאותי כי יש שם מי שופכים, זה פשוט יכול להישפך עליו. רבא נותן הסבר מיסטי, זה כי זה המקום של השדים. ובסוגריים הגמרא מספרת על איזשהו שד שניתץ חבית של סבלים ששמו לו שם מתחת למרזב, כי הוא בדיוק היה שם, והם באו להתלונן אצל מר ברבשי, והוא הכריח את אותו שד לשלם להם, כי הוא אומר אתה לא אמור להיות במקום שיש הרבה אנשים. זה היה הדבר השביעי. הדבר השמיני והאחרון זה כששותים מים מכד, אז את החלק העליון של המים שופכים החוצה ורק אז שותים. למה? אז ההסבר המציאותי של הבאי זה שלשם צפים כל הלכלוכים. ההסבר המיסטי של רבא זה ששדים שותים מהחלק העליון וזה נקרא מים רעים וצריך לסלק אותם ולשתות את השאר. ובסוגריים הגמרא מספרת על הבית של רב פאפה שהיה להם איזשהו שד שהיה משרת אותם ושלחו אותו להביא מים מהנהר, והוא ראה שיש שם הרבה שדים ששותים, לכן הוא חיכה עד שהמים שמשתו יחלפו בנהר ורק אז הוא הביא להם. וכשהוא חזר והוא ראה שממילא משפחת רב פאפה היו מסלקים את השכבה העליונה של המים, כמו שאמרנו, אז הוא אמר לא הייתי צריך לחכות שהמים בנהר יחלפו אם הייתי יודע שזה מה שאתם עושים. וזה הגענו לשורה השלישית בקובב עמוד א'. הגמרא ממשיכה על מים אחרונים ועל מים ראשונים בהמשך, את זה נראה מחר. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור לשני חלקים נפרדים לגמרי. בחלק הראשון המשכנו לגבי גזירות של הרחקה בין אכילת בשר לגבינה, את זה חילקנו לשתי סוגיות. סוגיה ראשונה זה לגבי הצורך של קינוח הפה והדחת הידיים בין בשר לגבינה או בין גבינה לבשר לפי הרמב"ן, על זה ראינו שני דיונים. דיון ראשון לגבי הדחת הידיים, למה רב יצחק ברידא רב משרשיא לא הקפיד, וענינו כי זה היה ביום, אז הוא הסתכל וראה שהידיים שלו נקיות. דיון שני לגבי הפה, איך מנקים אותו, ראינו ברייתא שבית שמאי אומרים קינוח על ידי מאכל, בית הלל אומרים הדחה במים, אבל למסקנה אמרנו ששניהם מצריכים את שניהם, וראינו באיזה מאכל הוא מקנח, אז רבי זיירא אמר דווקא לחם חיטים קר וקשה, אבל הגמרא אומרת הלכתה בכל דבר, אלא אם כן זה דבר רך. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה דיברנו על הזמן שצריך לחכות בין בשר לחלב. רב חיסטה פשוט אמר שאסור לאכול מיד, אבל הוא לא אמר כמה זמן. אבא של מרוקבה היה מחכה למחרת, מרוקבה עצמו רק לסיום הארוחה או לארוחה הבאה. בנוסף ראינו שרב חיסטה אמר שצריך להקפיד גם על הבשר שנמצא בשיניים ולא לאכול גבינה כשהוא נמצא. לפי הרמב״ם זה בעצם הסיבה על הזמן שצריך להמתין, לפי רש"י זה גזרה נפרדת. זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני הנושא העיקרי היה הדחה של הידיים למים ראשונים ומים אחרונים ומים אמצעיים. את זה חילקנו לארבעה שלבים. בשלב הראשון ראינו שמים ראשונים מצווה ורק מים אחרונים ממש חובה. בשלב השני ראינו ברייתא שבעיקר השוותה בין שתי נקודות, בין מים ראשונים לאחרונים. נקודה אחת זה לתוך מה נוטלים, שבראשונים אפשר גם בקרקע, באחרונים לא לקרקע או רק לכלי, נפקא מינה לגבי נסרים. דבר שני שהיא שוותה זה לגבי חום המים, שבראשונים אפשר גם חמים, באחרונים לא. לגבי חום שהיה צוללת בו יש שתי גרסאות, מתי מותר ומתי אסור. השלב השלישי בברייתא זה שהיא אמרה שמים אמצעים רשות, כלומר בין שתי מנות, אבל הגבלנו את זה שאם זה בין חלב לבשר ולהפך, אז חייבים לשטוף ידיים כמו שראינו בחלק הראשון. אז זאת הייתה הברייתא, זה היה השלב השני בחלק הזה של השיעור. בשלב השלישי בחלק הזה ראינו למה מים אחרונים חובה, אז רב יהודה בר אבחיה נתן איזה הסבר מציאותי בגלל מלח סדומית. בשלב הבא ראינו שבמים אחרונים יש גם משהו מיסטי, כי אביי אמר שהסיבה שלא נוטלים את זה לרצפה זה בגלל הזוהמה, אבל רבא אמר שזה בגלל שיש רוח רעה. אגב, זה בסוגריים, ראינו עוד שבעה דברים שאביי נתן איזה הסבר מציאותי ורבא הסבר מיסטי. נזכיר מארץ שבעת הדברים, לא לקחת דבר מהשולחן כשמישהו שותה, לאסוף את פירורי הלחם שלא ידרכו עליהם, לא לשתות מהקצף שלמעלה במשקה, לא להוציא ירק מחבילה קשורה ולא לאכול ירק שנפל על הקרקע, לא לשבת תחת מרזב ולזרוק את השכבה העליונה של המים ורק אז לשתות. בזה סיימנו, כל טוב.